שלום לכולם ותודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט הכי חד בישראל, מילים כדורבנות. היום אנחנו מארחים את הלל גרשוני. להלל יש תואר שני בתלמוד, בעל טור שבועי בעיתון ישראל היום ובאתר מידע. מה שלומך הלל גרשוני?
בסדר גמור, מה שלומך אילי?
בסדר גמור, הפעם הצלחתי לקלוע בול ככה לשם, גם לשם הפרטי, גם לשם משפחה, אז שלא תעניש אותי. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שלדעתי לא מספיק בקונצנזוס, אבל כן הוא קיים שם, יש ניצוצות כאלה, לפחות אצלי. זה, אני ככה לקראת פסח, התחלתי לשאול, לדבר עם חבר על שאלות של יהדות, מסורת וכו', והתחלתי להבין שאני לא באמת יודע, אני לא מחובר לצד הדתי, שאני מאוד מחובר לצד הלאומי, הנייח, כמו שגלי טאו ביקרה לו, אבל לא מחובר מספיק לצד הדתי, זאת אומרת, לא מכיר את התלמוד, לא מכיר את המשנה, את הגמרא, לא מכיר מספיק את את הקונטקסט על החגים של פסח וסוכות. והמטרה של השיחה הזאת זה באמת לתת איזשהו קול, אפילו אפשר להגיד, למאזינים חילונים שמקשיבים לזה, שאין להם איזשהו ממשק יומיומי עם הגמרא, עם המשנה, עם התלמוד. אז באמת ככה הבאתי אותך כמומחה לזה, שנוכל לעשות קצת סדר בעניינים, במושגים, קצת ברקע, ונוכל לעשות, והשיחה הזאת תוכל להוות איזשהו בסיס לאנשים שיאזינו וכן מתעניינים בזה. אז קודם כל ספר לי קצת מה, דיברנו טיפה בשיחה שלפני ההקלטה, שאתה כן מקבל את זה, אתה כן מקבל את השיחות האלה לפעמים מאנשים שכן מתעניינים בזה, שמרגישים שזה לא מספיק ביום יום שלהם.
כן, יש, כמו שאמרתי לך, מערכת החינוך הישראלית היא לא מי יודע מה, ואנשים לפעמים קמים בבוקר מתישהו באמצע החיים ומרגישים שהם לא כל כך יודעים הרבה על המסורת של העם שלהם ושל היהדות שלהם, ולא יודעים מאיפה להתחיל. זאת אחת הבעיות, מאוד קשה לדעת מאיפה להתחיל ומה לפתוח, כי הספרות היהודית היא עצומה ורובה היא לאנשים שכבר נמצאים בתוכה, ו יצאו, יש כל מיני ספרים שהם ככה מדריכים. בדיוק לאחרונה יצא הספר של הרב אליעזר מלמד, המסורת היהודית, שהוא טוב בדיוק לאנשים שרוצים לדעת מה, נתן זה מין כזה תמצות. אז יש כאלה דברים, אבל לא תמיד קל לדעת איפה למצוא ומה ולאן לגשת, אז זה מאוד מובן.
אתה חושב שאחת הסיבות שזה לא נמצא בתוך מערכת החינוך שלנו, זה בגלל שהמדינה הוקמה על ידי בסיס יותר חילוני, ולכן זה העניין של המשנה, הגמרא, נעדר מהחינוך הממלכתי החילוני?
כן, בהרבה מובנים, ושים לב שחינוך של לימוד של תנ"ך יש הרבה יותר. אחת מהסיבות היא ש מי שהקימו את המדינה היו בדיוק האלה שרצו לדלג על כל שנות הגלות ולחזור אחורה לימי התנ"ך. אנחנו לא צריכים את כל הגלותיות הזאת, את כל הדברים האלה. בוא נחזור לתקופה של התנ"ך, וזה בן גוריון ואחרים, שמבחינתם התנ"ך היה כמעט חזות הכל, וכל השאר זה איזשהו, קצת מזכיר את הגישה של הנוצרים. זה מין עיוותים כאלה שנוסרו מהלך הדורות, וצריך להסיר אותם מהר. לקח הרבה זמן להבין, שגם לאנשים חילונים, להבין את הערך והייחודיות של התלמוד והספרות התלמודית. פרופסור מנחם כהנא, שהוא היה ראש החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, נהג לומר שלא התנ"ך הוא הספר של העם היהודי, אלא התלמוד.
למה?
כי התנ"ך, התנ"ך הוא שיש לנצרות התנ"ך, והוא ספר כללי, והוא לא הספר שעל פיו מנהלים היהודים את חייהם היומיומיים. כשיהודי רוצה לנהל, לדעת מה הוא עושה בבוקר, לאן הוא הולך ומה זה, הוא לא הולך לתנ"ך. התנ"ך זה ספר שהוא לומד בו, אבל בסופו של דבר, הספר שקובע את סדר היום של יהודי זה התלמוד, וכל מה שהשתלשל ממנו אחר כך. זאת אומרת, במובנים רבים, דווקא התלמוד הוא הספר היסודי והבסיסי של העם היהודי.
שזה כבר מתחבר לנו לגמרא, נכון? הגמרא זה בעצם ספר החוקים או משהו?
גמרא זה התלמוד. בעצם גמר בארמית זה למד. אז גמרא זה השם הארמי של המילה תלמוד. ואם אתה רוצה, אני ניתן פה איזשהו קווים כלליים, מה הקשר, איך הדברים, ההשתלשלות של הדברים, בוא ניתן את זה בקיצור תולדות הזמן היהודי. אז יש לך, את התנ"ך אנחנו מכירים, יש לנו התורה שמספרת על בני ישראל, בעצם מההיסטוריה, ואז בני ישראל ממצרים, ושיצאו ממצרים עד הכניסה לארץ, זה התורה, והנביאים והכתובים זה כבר תולדותיהם של בני ישראל בארץ ישראל, ודברי הנביאים, וכבר בסופו של דבר הגלות לבבל והחזרה בבית שני. התנ"ך נגמר בערך בתחילת אמצע בית שני. שם בעצם בנביאים האחרונים ובספרים של דברי הימים שנכתב אז ועזרא ונחמיה, אז פחות או יותר נגמר התנ"ך, ואז בעצם כמו שחז"ל קוראים לזה ברטרוספקטיבה, איפשהו נגמרה הנבואה, איפשהו נפסקה הנבואה. עדיין הסתובבו אנשים שראו בעצמם נביאים בסוף ימי בית שני, אבל מבחינת חז"ל זה כבר לא היה, זה מקסימום אולי היה בת קול, או אנשים סתם רמאים שקרנים. ואז מתחילה איזה מין תקופה עלומה כזאת בהתחלה של אחרי התנ"ך. והתקופה הזאת של תקופת של שלי בית שני, שאז צמחו כיתות למיניהם, ואז גם הצמחה במובנים רבים ההלכה, כפי שאנחנו, שהתפתחה למה שאנחנו מכירים אותה היום. כי בתקופת המקרא היו בוודאי מסורות בעל פה, אבל אנחנו לא כל כך מכירים אותם בצורה, הם לא עלו על פני השטח, מדי פעם הם עלו בנביאים, אנחנו רואים כמה דברים של מסורות הלכתיות שלא כתובות בתורה, אבל זה לא נוהגים לכתוב אותם, הכל הזה עובר בעל פה. ובתקופת בית שני, ואחרי תקופת בית שני ביתר סט, מתחיל הגיבוש של המסורות האלה, ומתחיל לימוד מדוקדק מאוד של המקרא, וגיבוש של מה שנקרא היום ההלכה. בעצם כל המחלוקות בין הכיתות בסוף בית שני, היו הרבה מהן מחלוקות על הלכה. איזו הלכה צריך לעשות, הלכה כזאת, הלכה כזאת, בין הצדוקים לפרושים, למה שקוראים מעשיים, וזה עדיין לא, באותו זמן, הספרות ההלכתית הפרושית, מה שנקרא, של זה היה האבא של חז"ל, לא נכתבה עדיין בצורה מסודרת. המסורת הייתה מסורת של לומר את הדברים בעל פה, לא כותבים. ואז אחרי תקופת, אחרי החורבן, התחילה לשגשג תקופת התנאים, של רבי עקיבא, אנחנו מכירים, של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה הנשיא, בערך חמישה דורות של תנאים, שחיו רובם אחרי החורבן, ואז באמת הלכה ושגשגה, הלכה, זה מה שזה, זה התקופה של המשנה. המשנה שבסופו של דבר חוברה ונערכה ובצורה מאוד מרוכזת על ידי רבי יהודה הנשיא, וזה אנחנו מדברים על שנת 220 אחרי הספירה, בערך. וזאת, המשנה בעצם זה מין ליקוד, סידור וארגון של רבי יהודה הנשיא. השאלה האם היא נכתבה באותו זמן, הייתה מחלוקת מאוד גדולה, האם הוא רק, האם זה כבר הועלה על הכתב. היום מקובל לומר שזה כנראה לא הועלה על הכתב, אלא עדיין נלמד בעל פה, אבל זה סודר. תחשוב על ספר שהוא אך ורק בעל פה. ספר דיגיטלי במוח של אנשים. הוא רק במוח של אנשים, והוא רק עובר מאחד לשני בעל פה. זה כנראה הייתה המשנה. יכול להיות שאנשים עשו לעצמם רשימות, אבל כחיבור, החיבור היה בעל פה. ועל הדבר הזה מתחילים, זה חיבור אחד, היו עוד חיבורים שבערך באותו זמן, קצת אחר כך, מדרשי ההלכה על התורה. יש פה מאחוריי מדרש ספרי לספר דברים, יש עוד מדרשים על מחילתא, על ספר שמות, וספרה על ספר ויקרא, וספרי גם על ספר במדבר. אלה מדרשי הלכה שבעצם לקחו את החומר של החומר ההלכתי המעמיק, ותלו אותו כדרשנות על הפסוקים, חלק ממנו כמובן. ואז בעצם מסתיימת תקופת התנאים, בערך במאה השלישית, ומתחילה תקופה חדשה. בעקבות החיבור הזה, שהוא הפך להיות קנוני, הוא הפך להיות בעצם לצד התורה, יש לנו כבר משנה, המשנה של רבי יהודה הנשיא, והתחילו ללמוד כמעט רק ורק אותו. אותו ואת הנלווים לו, את הספרי, את התוספתא, שהוא חיבור מקביל למשנה, וגם מפרש אותה, ואז התחילו להעמיק בחיבורים האלה, והעמקה בחיבורים האלה והדיונים בהם, זה מהווה את הבסיס למה שמכונה תלמוד. והתלמוד, זה בעצם בשני מרכזים, בארץ ישראל ובבבל, כי עד המאה השלישית, המרכז המרכזי של ארץ, של הלימוד היה בארץ ישראל. היו קצת אנשים בכל מיני תפוצות, אבל זה היה שולי. מהמאה השלישית ואילך, בארץ ישראל מתחילות בעיות, ובבבל מתחיל לפרוח מרכז נוסף של ישיבות, וזה התלמוד הבבלי שהוא מתחיל לשגשג שם. המוראים הגדולים, רב ושמואל, ובארץ ישראל יש לנו המוראים אחרים בתקופות האלה, כמו רבי יוחנן, רבי שמעון לקיש, רבי אלעזר ואחרים. ואז מתחיל בעצם כמה דורות של לימוד אינטנסיבי ומעמיק במשנה, ופרשנות של המשנה, ודרשנות ופסיקות הלכה וכן הלאה, והדברים האלה מועברים בעל פה. הדברים האלה ממשיכים להיות מועברים בעל פה, הדיונים האלה מועברים בעל פה, אולי פה ושם הם מועלים על הכתב. בערך בסוף המאה הרביעית, התלמוד הירושלמי, שזה התלמוד בארץ ישראל, הוא לא נערך בירושלים בכלל, הוא נערך בטבריה. בירושלים אז לא היו אנשים, לא היה אז יישוב יהודי, והיהודים היו בגליל בעיקר. אז התלמוד הראשון בעצם שנחתם היה התלמוד הירושלמי, אבל התלמוד הזה התרע מזלו, לא כל כך למדו אותו ולא כל כך הוא עבר בצורה מסודרת, ולכן היום הוא מאוד קשה, עד היום הוא קצת נזנח לשוליים, והוא קשה ללימוד. לעומת זאת, התלמוד הבבלי המשיך להילמד באותו זמן שהתלמוד הירושלמי נפסק, המשיכו הישיבות בבבל עד המאה הרביעית, החמישית, השישית, המשיכו לעבוד. התלמוד הבבלי נחתם בערך, נגיד, במאה השישית, יש איזה מחלוקות, ומדובר על בערך 7-8 דורות של המוראים, מהמאה השלישית עד המאה השישית, יש כאלה שיגידו גם שביעית, ואז בעצם מתחיל להיחתם החיבור הענק הזה, שנקרא התלמוד הבבלי. התלמוד המשנה, המשנה מחולקת לשישה סדרים, הסימן שלה זה זמן נקת, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים וטהרות. אלו שישה סדרים שכל אחד מהם עוסק בתחום מובחן אחר, זרעים עוסק בעניינים של מצוות התלויות בארץ, מועד עוסק במועדות השונים, נזיקין עוסק בנזקים של אחד לשני או של ממון, נשים עוסק בדינים כמו כתובות, יבמות, קידושין וכן הלאה, קודשים עוסק בקורבנות, וטהרות עוסק בענייני טומאה וטהרה. כשבבבל למדו פחות את זרעים, כי זה לא רלוונטי כל כך, זה מצוות שתלויות בארץ ישראל, ולמדו פחות את טהרות, שוב, כי לא כל כך שמרו על טומאה וטהרה, כי טומאה וטהרה זה משהו שקשור למקדש. וגם בארץ ישראל, גם אחרי שנחרב המקדש, היו אנשים ששמרו על טומאה וטהרה, אבל בבבל כבר לא עשו את זה, אז לא למדו את זה. אז יש 4 סדרים שעליהם התלמוד הבבלי נכתב. גם התלמוד הבבלי עסק גם בקורבנות, למרות שהקורבנות לא היו רלוונטיים, כי התחושה של היהודים הייתה שהעיסוק בקורבנות זה במקום הקרבת קורבנות, אז המכפר, אז אנחנו נשלמה פערים שפתינו. אז יש לנו 4 סדרים של משניות, של הרבה מאוד מסכתות. היום התלמוד הבבלי במהדורות המקובלות מכיל 2,700 דפים. דפים זה אומר משני הצדדים, תכפיל את זה בשניים. אז 5,400, 5,500 עמודים, שזה הבסיס של לימוד, כמו שאמרתי, בערך 6-7 דורות, שאז בסופו של דבר זה הועלה על הכתב. עדיין המשיך להילמד בעל פה, אבל אז כבר הועלה על הכתב, ואז אחר כך התחילו תקופות חדשות, תקופה של סבוראים, שלא כל כך ברור מה הם עשו, אבל שאיפו קצת יותר את הטקסט, והוסיפו עליו כמה שכבות. אחר כך היו הגאונים, שזה בערך מהמאה השביעית עד המאה העשירית, 11, שהיו ראשי ישיבות בבבל, שלמדו את הטקסט ולימדו אותו ברחבי העולם, ואז המרכז הפסיק להיות בבל, ועבר לתפוצות האחרות, בצפון אפריקה, באירופה, במקומות אחרים בעולם, ואז התחיל, אפשר לדבר על פרשנים של התלמוד כמו רש"י, או פוסקים ענקיים כמו הרמב״ם ולפניו עריף ואחרים, וכל הדבר הזה כשהבסיס הוא התלמוד הבבלי. זאת אומרת, כל הבסיס לפסיקה ולספרות ההלכתית במשך 1,000 שנה אחר כך ויותר, היה התלמוד הבבלי, וגם הדברים האחרים, אבל בעיקר זה התלמוד, בו עסקו ובנוסח שלו ובפרשנות שלו, ועד היום, כשלומדים בישיבות, זה הספר הבסיסי, התלמוד הבבלי.
בואו נעשה שנייה אחת ציר זמן, בסדר? אנחנו עכשיו, עם ישראל, הופך להיות עם בהר סיני, משה באמת מוביל אותם החוצה ממצרים, כמו שחגגנו בחג הפסח לאחרונה, מגיעים להר סיני, מקבלים את התורה, את... וואי, איך קוראים לה... את לוחות הברית, ואת התורה שבעל פה, נכון?
אוקיי, אז מה זה התורה שבעל פה? מבחינת חז"ל, תורה שבעל פה, הם אומרים, ניתנה יחד עם התורה שבכתב. ואז כמובן יש על השאלה, מה זה התורה שבעל פה? הרי יש גם הרבה דברים שאנחנו יודעים שהם חידושים של חכמים, במפורש שהם חידושים, בתקנות. מי שעוסק בזה הרבה, ואני ממליץ, אפשר לקרוא בו, זה הקדמה של הרמב״ם למשנה, שעוסק בנושא הזה של תורה שבעל פה, חז"ל מקובלים שיחד עם התורה שבכתב, עברו מסורות שהם לא נכתבו. האמת שאנחנו לא צריכים את חז"ל, זה די ברור שהתורה שבכתב לא יכולה לעמוד בפני עצמה. כתוב לפעמים כאשר ציוויתיך, ולא כתוב איך. כתוב שאנחנו יודעים שצריך לשחוט, אבל לא ברור איך צריך לשחוט. ברור, ואנחנו יודעים מהמזרח הקדום, שהיו מסורות בעל פה של דברים. לא כל דבר אפשר לכתוב, ולא כל דבר צריך לכתוב, וזה די ברור גם שלפעמים דברים עולים על פני השטח אחרי הרבה זמן, למרות שהמקור שלהם הרבה יותר מוקדם. אז אנחנו יודעים שלצד התורה שנכתבה, היו גם מסורות, ואנחנו לא יודעים מהם המסורות האלה. החז"ל מנסים כמה שיותר לשמר את המסורות האלה או לשחזר אותם, אבל זה די ברור, וזאת הנקודה של חז"ל, שלא יכול להיות תורה שהיא בכתב בלבד. כאשר במאה השביעית, השמינית, קמו הקראים ואמרו, כל הרבנים האלה המציאו את הדברים האלה, אנחנו רוצים רק ללכת לתורה שבכתב, הם צריכים לפרש מחדש את כל התורה. כל אחד פרש את התורה אחרת. עד שנוצר מצב שכל אחד ואחד מחכמי הקראים הייתה לו הלכה משלו, וזה הפך להיות דבר שהוא בלתי נסבל. ואז לכן יצרו איזה סוג של, גם הקראים היו צריכים ליצור סוג של מסורת משל עצמם, סוג של תורה שבעל פה משלהם, כי מה שהתברר גם לקראים זה שאי אפשר ליצור תורה מגובשת בלי תורה שבעל פה. חייבת להיות מסורת, אין שום ברירה אחרת. אז גם אם אתה ממציא מסורת, חייבת להיות מסורת שהיא מעבר לדברים הכתובים של עצמם. אפילו, כמו שאמר הלל הזקן, כשבא אליו גוי אחד וביקש שהוא ילמד אותו תורה, אז חז"ל מספרים שהלל הזקן אמר, בסדר, הגוי אמר, אבל אני רוצה ללמוד רק על תורה אחת, רק את תורה שבכתב, כי אותה אני מכיר. זה כתוב. תורה שבעל פה זה לא מעניין אותי. אז הוא אומר לו, בסדר, בוא איתי. אז הוא לימד אותו, בוא נלמד קודם את האותיות, א' זה א', זה ב', זה ג', בסדר. למחרת הוא הגיע אליו, ואז הוא אומר לו, הצביע לו על א', הוא אומר לו, זה ב', הצביע לו על ב', הוא אומר לו, זה א', הוא אומר, רגע, אתמול לא אמרת לי הפוך? אז הוא אומר, אז על מי אתה סומך כשאתה יודע שא' זה א' ועל ב' זה, וב' זה ב', עליי, נכון? אז אם אתה סומך עליי, אתה צריך ללמוד גם, לסמוך עליי גם בתורה שבעל פה. יש פה נקודה עמוקה. עצם זה שאנחנו יודעים איך לקרוא את הדברים, זו תורה שבעל פה. עצם המסורת שאנחנו פותחים עכשיו את הספר ויודעים איך לקרוא אותו, לא היינו יודעים לקרוא אותו בלי שיש לנו תורה שבעל פה של אפילו איך לקרוא, אפילו מה זה א' ומה זה ב'. ולכן הבסיס של אי אפשר להסתפק בתורה שבכתב בשביל לדעת את ההלכות, הוא בסיס שהוא חיוני ועל זה חז"ל הצביעו. וזאת באמת הייתה האמונה המקובלת מאז, שוב, חוץ מאנשים שכל הזמן ניסו לעשות, התאהבו כל כך בתורה, במילה הכתובה, ששכחו שיש משמעות גם למסורות, זאת הייתה האמונה המובילה לאורך הדורות.
הבנתי, ובעצם, אז רק אני מנסה לעשות לעצמי סדר, כי זה הרבה מאוד רקעים גם להבין את הרקע שמאחורי כל הדברים. בעצם אנחנו מקבלים את תרי"ג המצוות עם עשרת הדיברות, נכון? וזה בעצם, רגע, אנחנו מקבלים מעבר לזה? מעבר לעשרת המצוות?
תראה, בעשרת הדיברות בעשרת הדיברות יש רק עשר מצוות. יש מצוות לאורך התורה, לפני עשרת הדיברות ואחרי עשרת הדיברות, שהשאלה מה היחס בין זה לבין מעמד הר סיני, היא שאלה שחזל נחלקו עליה, אבל זה לא כל כך משנה. בפועל יש לנו לאורך כל התורה, יש לנו מצוות שחזל בסופו של דבר מונים אותם כתרייג, של איך מונים וכן הלאה, היא פחות חשובה, וזה הבסיס של המצוות שנמצאות בתורה. מעבר לתורה אגב, אין באמת, בכל הלווים והכתובים, אין מצוות נוספות. אין, וידבר השם אל יהושע למור, יש פעם אחת, אבל בהקשר מסוים מאוד, אין, וידבר השם אל, כן, זה, יש פסוק מאוד חריג שמדבר על, על ערי המקלט, אבל אין, אין באמת תוספת של מצוות מעבר לתורה. כשהנביאים, כולם בעצם רק באים לחזק את קיום התורה, אבל לא מוסיפים אף מצווה, שזה אחד מההבדלים המהותיים בין התורה לבין הנביאים והכתובים. זה דבר שהוא מאוד מעניין, שיש כאלה שנוטים לא לשים לב אליו. אז המצוות האלה נמצאות בתורה. ואז לאורך הנביאים והכתובים, יש לנו תקופה שאנחנו לא יודעים עליה הרבה מבחינת תורה שבעל פה. אנחנו כן יודעים שיש כל מיני מסורות שמופיעות ומבליחות פה ושם, בספרי הנביאים והכתובים השונים, שמראות שהיה להם מסורות על דברים שאנחנו אומרים אותם כדרך אגב, אבל מי שכתב על זה, שוב, המלצת קריאה, חנוך אלבק במבוא למשנה שלו, אני לא יודע אם אפשר להשיג את הספר הזה היום, אבל הוא עסק בדיוק גם בהשתלשלות של התורה שבעל פה, לאורך אותה תקופה נסתרת של הנביאים והכתובים. עכשיו זה די ברור, אני רוצה להדגיש, זאת לא התורה שבעל פה שמופיעה כבר במשנה ובתלמוד. זאת אומרת, ברור שדברים עברו גלגולים, ודברים עברו שינויים, וברור שיש דברים שישכחו, וצריכים לשחזר, ויש דברים שהם חידושים של דורות מאוחרים, ולחזל, בתקופת המשנה והתלמוד, היו להם מגמות מסוימות, כשהם למדו ודרשו את התורה, וזה לא בהכרח מה שחזל מציגים כ... המשכיות ישירה, זה לא בהכרח צריך לקחת את זה, כמו שאומרים באנגלית, את face value. צריך תמיד להבין את זה, שיש פער מסוים בין איך שחזל הבינו את הדברים, או איך שהם דיברו על הדברים, לבין איך שאולי הם השתלשלו הדברים בצורה היסטורית. אם ניקח את הדוגמה הכי מפורסמת של עין תחת עין שכתוב בתורה. כן, לפעמים יש דברים שנראים כמו סתירות, בין הפשט של התורה לבין תורה שבעל פה. כתוב שעין תחת עין, אז לפי הפשט זה להוציא עין למי שהוציא עין למישהו. ואף על פי כן היום זה ברור לנו, וזה כתוב כבר משנה, ויש לנו דיונים על זה בתלמוד, וכך נפסק להלכה ברמב״ם וכן הלאה, שלא מוציאים עין, אלא משלמים כסף. אז מאיפה הגיע הפער שבין עין תחת עין ממש, שזה נראה כמו הפשט של התורה, לבין עין תחת עין שזה ממון? זאת שאלה שהסיקה את חז"ל. והם נתנו לזה כל מיני דרשות. אחד מהדברים הברורים הוא שהדרשות הן לאחר מעשה. זאת אומרת, בתקופת חז"ל, זאת אומרת, בתקופה של נגיד אחרי החורבן, היה ברור, וגם מזמן בית שני, היה ברור שלא מוציאים עיניים. זאת אומרת, יש לנו תורה שבכתב, שבה כתוב עין תחת עין, ויש לנו המציאות. המציאות שבתי הדין נוהגים בה, זה שאף פעם לא מוציאים עיניים לאנשים, משלמים. ואז מה שחז"ל עשו הרבה פעמים זה להסביר את הפער. הם לא אמרו, אוקיי, סטופ כדור הארץ, אנחנו עכשיו צריך לחזור למקור, בתורה כתוב שצריך להוציא עין, בוא נוציא עין. לא, חז"ל היו שמרנים, וחז"ל אמרו, יש לנו מסורת, והמסורת היא שלא מוציאים עין. אז מה נעשה עם זה שכתוב עין תחת עין? אנחנו נצטרך לתרץ את זה איכשהו. ואנחנו לא עכשיו נשנה את המסורת המאוד מאוד ברורה הזאת. ואז הם נתנו כל מיני תירוצים, אי אפשר עין תחת עין, כי לאחד יש עין שהיא טובה, ולאחד יש עין שהיא פחות טובה, זה לא יהיה מידה כנגד מידה, וכן הלאה. אז חלק מהתירוצים פחות משכנעים, חלק מהתירוצים יותר. אבל צריך קודם כל לדעת מה הסיבה לזה, היא שיש לנו מסורת שלא מוציאים עין תחת עין. ואני שואל את השאלה, למה באמת הייתה מסורת? יש כאלה שנוטים לתת לחז"ל תפקיד יותר אקטיבי. כאילו שהם הוציאו במיוחד, הם, 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 רצו לרקח את, את הקשיות של התורה וכן הלאה. אני חושב שצריך לקחת את זה קצת אחורה, ולהבין שחזל לא היו איזה מין גוף כזה, כמו שקומוניסטים רואים, גוף כזה שהוא משנה במודע דברים בצורה מאוד ברורה מפה לשם, אלא זה הרבה פעמים דברים שעוברים בצורה שהיא לאורך תורות ופחות מודעת, ויותר הדרגתית. אנחנו צריכים לחשוב על הדברים בצורה הדרגתית. אז עין תחת עין זה דוגמה טובה. כי אם אני מוציא עין תחת עין, האם מותר לי לומר, כן, מוציאים עין תחת עין, אבל אתה יודע מה? אפשר במקום העין, אני מוכן לשלם, במקרה המסוים הזה, אני מוכן לשלם על זה שלא תוציאו לי עין. האם אתה תהיה מוכן, אותו בן אדם שאני פגעתי פה, אני שואל אותו, ואומר, כן, אתה יודע מה? תשלם לי כופר. אנחנו יודעים שיש מושג כזה שנקרא כופר. כופר, כופר כמובן על זה של רוצח. והתורה אמרה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. אנחנו יודעים שבשבטים בדואים, הרבה פעמים הם מוכנים לקחת כופר נפש. זאת אומרת, אם מישהו הרג מישהו, אז במקום להרוג אותו, אז הם לוקחים כופר נפש. על זה התורה הזהירה, והיא אמרה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. אסור, כי זה מחניף את הארץ, זה מחטיא אותה. אנחנו רוצח חייבים להרוג ולא לקחת ממנו כופר. אבל, מדייקים חז"ל, אם ככה, ממה כן אפשר לקחת כופר? ממי שהוציא עין למישהו. זה אפשר, זה בסדר. אז השלב הראשון...
שלא לקיחת נפש של אדם.
כן, אז השלב הראשון הוא שאנחנו הולך ומתפתח מוסד של אנשים שמוכנים לשלם כסף במקום שיוציאו להם עין. וזה בסדר, זה מותר. מבחינת התורה אין עם זה בעיה. נכון שצריך להוציא עין תחת עין, אבל זה לא אומר שאסור לך לקחת את זה כופר במקום. ואז המוסד הזה הולך ומתקבע. ובאיזשהו שלב אומרים, אנחנו הולכים אך ורק על חלוקת הכופר, על החלופה הזאת. אנחנו לא עושים את החלופה המקורית. אנחנו פוסלים, אנחנו אומרים, אוקיי, נכון שכתוב עין תחת עין, אבל אנחנו מעכשיו עושים עין תחת עין ממון. וזה מה שמתקבע. ואז בסופו של דבר אוסרים את מה שהיה במקור הזה. ככה אנחנו רואים שדברים מתפתחים, התורה שבעל פה מתפתחת, היא משתנה, אבל היא לא מתנתקת מהתורה שבכתב. היא פשוט לוקחת אותה לכיוונים כאלה. וזה יוצר איזה מין ריקוד כזה, שיש לך מצד אחד תורה שהיא נצחית, ומצד שני דברים לא יכולים להיות נצחיים, מקובעים בדיוק כמו שהם. אבל הם לא משתנים למעלה על ידי איזה מין מועצה, או אנשים שמחליטים, אוקיי, זה לא מתאים היום לרוח המודרנית, אנחנו צריכים לשנות. זאת הגישה הפרוגרסיבית או הגישה הרפורמית. לא, הגישה היא הפוכה, הגישה היא שמרנית. היא אומרת, אנחנו ניתן למוסדות להתנהל ולהתפתח באופן אבולוציוני. והתורה שבעל פה היא אחת מהדוגמאות למוסדות שמתפתחים באופן אבולוציוני. יש לזה דוגמה? במשפט הכללי הבינלאומי, המשפט, מה שנקרא common law, המשפט הכללי הבריטי, הוא משפט דומה מאוד לזה. הוא מערכת משפטית שהתפתחה באופן מדורג, שלב אחרי שלב, באופן אבולוציוני. דברים הולכים ומשתנים, אבל בהדרגתיות. אז ביהדות גם כן, יש לנו התורה שבכתב שהיא כאילו לכאורה נוקשה ולא משתנה, אתה לא הולך לשנות מילים בתורה, ואתה גם לא הולך עכשיו להוציא דברים ולהגיד, אוקיי, עכשיו זה לא מתאים לרוח המודרנית, בוא נשנה, אלא אתה עושה את זה בצורה שהיא דברים הולכים ומשתנים, הפרקטיקה בפועל הולכת ומשתנה עם הזמן, והדברים האלה מונצחים בסופו של דבר בתורה שבעל פה.
תשמע, מה שאתה אומר עכשיו זה הספר עימות בין השקפות של תומס סואל בכמה משפטים. זה בדיוק ההבדל בין האנשים עם הגישה הגדורה לבין האנשים עם הגישה הלא גדורה, שבגדורה הם מדברים על תהליך, והגישה הלא גדורה הם מדברים על איזושהי מועצת חכמים שהיא מסדרת, כי הם המומחים, הם כופים על כולם את תורתם שלהם. זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו, זה באמת מראה על איזשהו פיתוח, התפתחות אבולוציונית שהחברה עושה, וככה זה גם משתנה בהדרגה, אומנם לאט יותר, כן, כמובן, אבל זה משתנה בצורה הדרגתית יותר ובצורה שהיא לא קיצונית.
כן, באמת, במחקר של ה... לדעתי הרבה חוקרי תלמוד מפספסים את הנושא הזה, מכיוון שהרבה מהם הם קומוניסטים, או הם עם ראש כזה, הם תמיד מדברים על... יש להם נטייה לאנשי מדעי הרוח, והחברה כמובן, אבל גם הרוח. יש להם נטייה לחשוב על זה בתור, כמו שאנשים שמדברים על אבולוציה, לפעמים מדברים על האבולוציה בתור איזה מין גורם מודע. כן, אז גם אם להם יש איזה מין נטייה לדבר על חז"ל בתור מהפכנים ואנשים שעשו שינויים מפה לשם, זה נכון, במובן מסוים ומצומצם, היו בקרב חז"ל כמה מהפכנים, אבל בגדול הדברים נעשו בצורה הרבה הרבה יותר הדרגתית ממה שהם מציגים את הדברים.
רק כדי להבהיר, כשאתה אומר תורה כל פעם, זה בעצם הגמרא?
לא, כשאני אמר תורה, דיברתי על התורה, התורה שבכתב, נקרא חמשת החומשים. יש, המילה תורה כמובן יכולה לכלול את כל התורה שבכתב ותורה שבעל פה ואת כל הדברים כשלעצמם, אז זה תלוי תמיד בהקשר. בדרך כלל שאומרים תורה מתכוונים לדבר המצומצם, אבל לא תמיד, זה יכול לדבר על נקרא לזה השתי התורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כולל הגמרא.
וכשאתה אומר גמרא, זה בעצם במובן הכי מופשט שלה.
אוקיי, אז גמרא או תלמוד בעברית, זה בעצם כל האוסף של הדיונים והתקנות צריך לזכור שחז"ל עשו הרבה מאוד תקנות, והם גם שינו אותם תוך כדי כשהם ראו, חז"ל מספרים הרבה פעמים על תקנות שהם תקנו, ואז שינו אותם בהתאם לזמנים השונים. אז האוסף הזה של כל הדיונים, של כל הפרשנויות, של כל התקנות, ושל כל השינויים שתועדו בתורה שבא בתלמוד הבבלי וגם בתלמוד הירושלמי ובעוד חיבורים בני אותה תקופה, זה בעצם מה שמכונה, שאפשר לקרוא לזה התלמוד.
הבנתי, עכשיו זה מתחילים ליפול הסימונים ומתחיל להתחבר, הנקודות מתחילות להתחבר. זה פתאום נראה הרבה יותר הגיוני. זאת אומרת שדף גמרא, שמדברים על דף גמרא, זה בעצם הדף שיש בו את ה... את החלק האמצעי, נכון, שאותו בעצם נוטים ללמוד, ויש בצדדים את חז"ל אומרים...
אז בוא נדבר על איך, מה זה דף גמרא. דף גמרא, הדף של התלמוד הבבלי, הוא ערוך היום כמו שעשו, עיצבו אותו בסופו של דבר המדפיסים באיטליה לפני 500 שנה. התלמוד הודפס לראשונה לפני 500 שנה. באמצע יש מה שנקרא הגמרא, התלמוד. והתלמוד מחולק ככה שיש לנו המשנה, פסקה מן המשנה, משנה אחת שעליה התלמוד מבוסס, אז מביאים את הטקסט שלה, ואחריה יש המילה, זה מתחיל במתני, ואחריה יש מילה גם, שזה קיצור של גמרא, ואז מתחיל הטקסט התלמודי באמצע. הטקסט התלמודי נמצא באמצע, והוא כתוב חלקו בארמית, חלקו בעברית, ובלי פיסוק, אלא אם כן אתה משתמש באחת המהדורות החדשות, מלוכדות עם פיסוק, אבל במהדורות הקלאסיות הוא כמעט בלי פיסוק, והוא גם כתוב בארמית, אז קשה להבין אותו אם לא מכירים אותו, אם לא מכירים את הארמית הבסיסית, ואם לא למדת את זה במשך כמה שנים. אם לא למדת, אז יש לך בשביל מהדורת כמו של שטיינזלץ, או מהדורות אחרות, שוטנשטיין ואחרות, שעוזרות ומתרגמות את הדברים. זה באמצע. באמצע זה הגמרא, זה התלמוד. אבל זה טקסט קשה להבנה אפילו לאנשים שיודעים ארמית. בשביל זה הודפס מצד אחד רשי. רשי, רבי שלמה יצחקי, הוא גדול פרשני התלמוד, שהוא חי במאה ה-12. רגע, שנייה, חכה רגע, תחילת המאה, בעיקר מאה ה-11. והוא חי בצרפת, והוא למד בישיבות בגרמניה, והוא באמת נחשב גדול פרשני התלמוד, כי מה, אין לו מתחרים, הוא פרשן בחסד עליון, והוא התבסס על מסורות שלו, שהוא קיבל בישיבות שהוא למד מהם, ועל השכלו, וזה צד אחד. זאת אומרת, מי שלומד היום גמרא, כמעט בלתי אפשרי שהוא לא ילמד את הגמרא ואת רשי. בצד השני של התלמוד, מהצד השני שלו, יש דבר שנקרא תוספות. או תוספות בעצם. תוספות זה קבוצה של חכמים שחיו גם בצרפת ובגרמניה, אחרי התקופה של רשי. הגדול בעלי התוספות והראשון שבהם הוא נכד של רשי. קוראים לו, הכינוי שלו זה רבנו תם. יקראו לו יעקב, זה יעקב אשתם. אז הוא, ואחר כך, ותלמיד, בעלי תוספות אחרים, לקחו את, את הפירוש של רשי והקשו לו, והקשו עליו. מה רשי אומר ככה? נראה לנו שצריך לומר ככה. ובעלי התוספות עשו, לקחו את כל התלמוד והפכו אותו למין כדור אחד ענקי, והקשו מסוגיה אחת במסכת אחת לסוגיה אחרת במסכת אחרת, ועשו את הכל והעמיקו חקור, וזה חיבור גדול מאוד של קבוצתי, של הרבה מאוד אנשים, שהתחבר, שנמצא והודפס, בדפוסים של התלמוד, נמצא בצד השני. זה בעיקר שני הדברים, שמצד אחד רש"י, מצד שני התוספות, ויש לפעמים עוד פרשנים שמודפסים על הדף, כמו רבנו חננאל ורבנו גרשום ואחרים, אבל זה העיקר, ויש שם עוד הפניות, הפניות לפוסקים, הפניות לפסוקים, וזה מה שככה מורכב דף גמרא. אז מי שלומד גמרא, הוא בעצם לומד את המשנה, עם רש"י שעליה, ואז את הגמרא עם רש"י שעליה, ואם הוא רוצה להעמיק לחקור, אז הוא משתמש בתוספות. כמובן יש הרבה מאוד דברים שלא הודפסו על הדף, זה רק משהו הודפס. יש הרבה מאוד חיבורים שנמצאים או בקרח של הגמרא בסוף, או בכרכים אחרים שהודפסו, זה ספרות, קוראים לזה, זה ים בלי סוף, לכן קוראים לזה ים התלמוד.
תקשיב, אני חושב ל-35 דקות הכי מעמיסות במידע, שלא הונגש לאנשים הרבה מאוד זמן, מילדותם, אז נראה לי שנעצור כאן. אני חושב שזה מקום טוב לעצור בו. אבל היה מאוד מאוד מעניין, אני חושב שגם חשוב, והזמנתי את הספר ששלחת לי, איך קוראים לספר עוד פעם, שכחתי?
של המדריך לתלמוד של הרב שטיינזלץ?
כן, 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 קניתי אותו, אני עדיין מחכה לו שיגיע, אבל...
כן, מומלץ, זה אחד מהספרים שיכולים להוות מין שער, להבין מה זה הדף גמרא ואיך זה עובד ומה קורה שם.
כן, אז אם מישהו מתעניין, איך קוראים לספר עוד פעם?
מדריך לתלמוד של הרב עדין שטיינזלץ.
כן, אפשר להשיג אותו בסימניה, בכל אתר אחר, אני מניח שגם בחנויות הספרים. הלל, תודה רבה שהגעת והתחלת לעשות לנו טיפה סדר בכל העולם הזה. שיהיה לך המשך יום נעים.
תודה רבה, בהצלחה לכולנו.